התעוררתי בדבר ש לא ראיתי אותו בשום מקום. וזה חידוש עצום להגיד דבר כזה. אבל נראה לי שזה הדבר קצת בולט, שלא נוכל, זאת אומרת שזה לא רחוק מהפשט, שההפטרות של השבועות אלו הם בסדר שנקרא עם שלושה דפרונותה ושבעה דנחמתה. מה? מה הוא אומר? נו, מה הוא אומר? מה זה השלוש? מה זה עשר? מה?
נחל מים, העיינות ותרומות, שהן שלושה מקורות, כנגד שבעה פירות אחר כך. זה עושה רק עם רימון.
כך הוא אומר? ומי איזה מקור לזה?
אני לא יודע אם הוא יודעים מקור,
כנראה שאני יודעים מקור. זה קסטה. טוב. לא שכיוונתי. את הפסוק הזה לא ידעתי. אני ידעתי את זה בנוסח אחרת.
גם אומר שלוש
ראשונות ושבע. אז מה הוא אומר מזה? מה הוורד שלו?
שהשלוש הראשונות של העבד זה המקור, זה הסיבה.
זה הסיבה, ואיך הוא מסביר את זה? טוב. ואיך הוא מסביר את זה? למה זה סיבה? נו, תגיד לך, תגיד לך איך הוא מסביר את זה, נו.
אני לא חושב
את
זה,
הרבה זמן שכחתי את זה. אתה לא זוכר את זה. אז הוא אומר את זה, טוב. מצאתי מקור לזה, אני אמרתי את זה לבד ובחרתי מאוד להגיד דבר כזה. כולם שומעים מה שקורה פעם, אה? אני אגיד לך בנוסח שלי, אבל באמת הוא שנוסח שלו הרבה יותר טוב. המספר עשר, רואים פה, יש פה עשר פרשיות, שלושה של פורניוס ושבע של נחמה. עכשיו, המספר עשר בכלל, בכל התורה כולה, זה בדרך כלל, זה כנגד מה שנקרא עשר ספירות, שזה היסוד של כל העולם. עשרת מאמרות נברא העולם, עשרת הדיבריס. עכשיו, תמיד אנחנו יודעים שהמספר עשר, מתי שיש לך עשר, שזה חביקה של שלמות גמורה, תמיד העשר מתחלקים לשלוש ולשבע. זה כלל בלי יצא מן הכלל, שתמיד מתחלק לשלוש ושבע. עכשיו, השבע נקראים הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ויהוד, וככל בשמיים ואורץ זה היסוד בממלכה. זה נקרא השבע. ותמיד השלושה נקראים כתר חוכמה ובינה, או חוכמה בינה ודעת. זה תמיד החלוקה של שלוש ושבע. דוד המלך, שהוא דיבר רק על שבע ולא אמר את השלוש, בגלל שתמיד השלוש הם בחינת שורש, והם בחינת הנסתרות לשם אלוקינו. זאת אומרת, תמיד בחינת השורש של הדברים. למשל, אם יש לך חפץ, החפץ הזה מבטא גדולה, מבטא חסד, מבטא גבורה, מבטא תפארת. אבל איך נעשה החפץ? על ידי חוכמה, על ידי בינה, על ידי דעת. כולם איתי. תמיד מתי שמוצאים שלוש ושבע, השלוש הם תמיד בחינת שורש, נקרא המויכן, והשבע זה המבנה עצמו. עכשיו, שם טוב אומר לנו בשביל משה שפירו, רמז נורא ונפלא מפסוק, שהפסוק אומר, מעיינות ותהומות, ארץ נחלי מים, מעיינות ותהומות, ומשם יצא חיטה ושעורה ותנה וגפן ורימון, זה שמן ודבש. זאת אומרת, המעיינות, השורשים, הם שלושה. מעיינות, המעיינות מים, ואחלי מים, מעיינות ותהומות, זה השלושה שורשים. וארץ, חיטה ושעורה, בגלל שלא משהו שפירו יודע שהוא בקיא בקבולה. אז אם הוא לא יכול להגיד מילים של קבולה, בגלל שאז ידעו שהוא יודע. אני שבאמת לא יודע, אז אני לא מפחד להגיד מילים אלו, בגלל שאני באמת לא יודע. אז אני סתם מדבר. אבל זה ודאי מתי שהוא אמר את המילים האלו, זה מה שהוא התכוון. הוא התכוון לחוכמה בינה ודעת, שזה השורש, ומשם יצא החיטה ושעורה וכולו, שזה המבנה. עכשיו, לענייננו, זה דבר מחודש שלא ראיתי בזה שום מקום, וזה חידוש נורא להגיד את זה, וזה טוב מאוד דרך המוסר, אבל להגיד את זה חידוש נורא. ועכשיו אני שומע שקודמני מישהו שאמר את זה, הוא מסתום אמר את זה גם בזמן, בגלל שאני חשבתי את זה פעם ראשונה בצ'ילי עכשיו לפני שבועיים, והוא גם כן מבוגר ממני וגדול ממני, אז הוא לפניי מסתום, הוא הביא את זה, ויכול להיות שהוא ראה את זה איזה מקום, שיצא שהפרוניוס, האבלות, זה בעצם השורש להנחומה. זה חידוש נורא. זאת אומרת שהשלושה שבועות של האבלות הם השורש וכאילו המעיינות מים שהם מביאים את הנחמה. ובגלל זה שחז"ל אומרים שכל המסעב על ירושלים אז רואה בנחמתה, שדווקא הימים של אבלות אלו הם הסיבה לנחמה. והדבר הוא חידוש נורא, חידוש יפה, והמציאות היא ודאי ככה. עכשיו צריכים להסביר למה באמת זה ככה, שדווקא האבלות זה הסיבה לנחמה. וזה דבר יסודי מאוד, שמה שאדם יותר יודע לטבל, אז הוא יותר זוכה לנחמה. וצריך לדעת מה הסיבה לזה. ורבי משה שם טוב לא רוצה לספר לנו מה אמר על זה הרב. הוא לא זוכר. אז צריך לחפש את הקסטה ולשמוע מה שהוא אמר על זה. אבל אנחנו לפי דרכנו נגיד מה שאנחנו יודעים להגיד. הפשט בזה הוא כך. למעשה אנחנו מוצאים שהחודש הזה עצמו נקרא מנחם אב. אז גם כן רואים שפשט הוא שהמנחם הוא עצמו האב, האב עצמו הוא המנחם, בתוך החודש האב מונח פה הנחומה. הסיבה לזה, ועוד מקום שאנחנו רואים את זה, את התופעה המשונה הזו, ממש התופעה משונה מאוד, שבסולם של האבלות שמתחיל משבעה בתמוז, הפסגה שלו שזה תשע באב אחרי חצות, שאז הוצת אש בהיכל, ועל ידי הצתת אש הזה נפקע האבלות. לפי מנהגנו שאנחנו מיד קמים מהרצפה, עדיין עשו לנו את כל ההלוכס שהם עיקרי הדין, שזה החמישה עינויים, אבל כבר לובשים טלית תפילין ועושים כל מיני מנהגים לבטות את ההפקעה של האבלות. ואני הקטן שבכם, יש לי בזה תוירה שאני אומר שבאמת הוא שבהלכס אבלות הביס המקדוש באמת הוא יש לנו את כל הסדרים של כל האבלות. זאת אומרת, יש לנו אנינוס, אבלות הולך כך, יש לך אנינוס, אז גם בתשבו מצאנו אנינוס. מתי זה אנינוס? בשודר הפסקס. עונן לא נוהג הלכס אבלות, אבל הוא כמי סימות הלפונוב. בזמן סודר הפסקס זה כמי סימות הלפונוב. עכשיו איך כך לך, יש לך דין אובל ביום ראשון, שהוא פטור מתפילין? אז גם בתשבו נוהגים שלא לבוש תפילין לקודמון בבוקר. אחר כך יש לך שלוש ימים לבכי, גם בתשבו אנו בוכים. אחר כך יש לנו שבע ימים לאבלות, אז גם בתשבו יש לנו את הסדר אבלות. אחר כך יש לו את הסדר של שלושים, אז אני מפרש שזה הדין שבשנכנסו מה אתם בשמחה, שזה מטר זה הלכו של חודש. ואני אמרתי על זה דבר יפה, שבאמת הוא שיש מחלוקת בין אשכנזים וספרדים איך מנוהגים. שבאמת הוא שאשכנזים במתי שרחמון אצלן יש אבלות, אז נוהגים שלא להתרחץ בכל השלושים, ואילו הספרדים אין להם מנהג כזה בכלל. אז הוא הדין לגבי מי שנכנס אב, גם כן יש בזה השחילוק עם הנהגים בדרך כלל בין אשכנזים וספרדים. לא כל הספרדים נוהגים ככה, אבל הרבה נוהגים שלא מטבלים מראש חודש, אלא דווקא משבוע שחל בו. בגלל שכמו שאיצי רחיצה גופה זה גזיר שלושים, רק לפי הרמון נוהגים ככה, לא לפי מרן בת יוסף. אז הוא הדין מי שנכנס אב, שהאשכנזים נוהגים שלא לתרחץ. אז גם כן בזה חולקים הספרדים, וזה למעשה, זה החלטתי שזה לא נכון, בגלל שלמעשה זה שהאשכנזים לא מתרחצים, זה בכלל לא מהלכס גזיר לשלושים, זה סתם גזיר לבעלמה, משהו אחר. מה אתה שכחתי? מה גזיר לשם? אתה זוכר? שם יבוא לסתפר. זה אחר שם יבוא לסתפר. נחזור לענייננו. אני טוען שהדין הזה שמשניך לסוף מתן בשמחה, כולם יודעים מה שמדבר? אני טוען שהדין הזה שמשניך לסוף מתן בשמחה, זה גדר של חודש משום גזיר לשלושים. אוקיי, למה אנחנו מפסיקים את האבלס באחרי תשעה באב? למה לא אנחנו לא מתאבלים כל החודש? אז אני סובר, שוב פעם, אני אומר אני, זה לא לשון גאווה, אף פי שאני לא ענב, אבל פה זה אני מתכוון לענות, שזה החידושים שלי וצריך לדאוג אחרים, זה לא יסודות של תורה, זה לא שכתוב בספרים, דרך כלל אם אתה אומר משהו, זאת אומרת, אתה יודע מה שנדבר, זה חידושי תורה, כמו שאומרים. אז אני אומר שלמה לא נוהג כל החודש? בגלל שכמו שאחד שיש לך הפקעה על גזיר השלושים, על ידי מה? על ידי מועד. אז גם כן התשעה באב, אחרי צהריים, השבח עמוס ועשה וורם עושה ניתוק על האבדות. יש לנו ניתוק על האבדות שלנו. זה מנתק את האבדות. לעניין שאתה גומר את היום, ונגיד אפילו מחר את החצות כל משל האבדות היום, ואחר כך מתנתק האבדות. אבל בעצם אחמס האבלס היינו צריכים להמשיך כל החודש. אחר כך יש לנו, כמו שעלה ואם יש לך דין של 12 חודש, אז גם כי יש לנו מנהגים של אבלס 12 חודש. כמו שידוע, לגבי הלכות תכשיטין, לגבי לסיים את הבית, לגבי זכר לחורבן. אז כל השנה אנחנו, כל שנה ושנה אנחנו נוהגים אבלס 12 חודש.
מה מנתק את
האבלס? התשבוב החצויס, שופח המוסי על עצם והמונים. מנתק את האבלס. וזה לפי האריז"ל כתוב סיבה אחרת, בגלל שאז נולד המשיח. ובאופן שנחזור לענייננו, כל התורה שלנו, מה שאני רוצה להגיע הוא, שהפשט הזה הוא, שהשריפת בית המקדש זה מנתק את האבלות. וזה דבר שממש, ממש מרב סניגל, שובר גגות. דווקא הרגע הנורא של השבירת, של השריפת בית אלוקינו, שכל האבלות הייתה לקראת הרגע הנורא הזו, והנה כשקורה הרגע הנורא, זה דווקא שמנתק את האבלות. ודווקא מתי אותו רגע שנשרף בית המקדש, הנה עכשיו זה שמולד המשיח. ואנחנו מנתקים את האבלות על ידי שבח חמוס לעצם עוון. טוב, אז אם נפרש באמת משום שובח חמוס לעצם ועוונים, אז זה כבר לא קשה. אז צריכים להבין מה זה המושג הזה שובח חמוס לעצם ועוונים. מה זה המושג הזה שובח חמוס לעצם ועוונים? אז זה עוד נושא. אבל לפי מה שכתוב בארי הקדוש שמביאים ושבשמו, שהכוונה בגלל שאז נולד המשיח, שזה סיבה של ניתוק של ניתוק של אבלס לגבי הרבה הלכות. אז באמת הדבר הוא משונה ביותר. שדווקא פסגת הצער, זה שובר את הצער. פסגת הצער מפוצץ את הצער. במה? רק כמובן בזה הוא באמת הוא שזה ככה, שהאבלוס עצמו, זה עצמו ניתוק על האבלוס. באמת הוא שהאבלוס הוא ניתוק על האבלוס. המובן לכל הוא ככה. והמועד של תשעה באב בכלל, כשאנו רואים שהוא מועד, למעשה מה מבטא המועד הזה? מה נותן לנו המועד הזה? פסח מקשר אותנו ליציאת מצרים. שבועות מקשר אותנו למתן תורה. סוכות מקשר אותנו עם הסוכות שהיו בשעת יציאת מצרים, שזה עניין של דבקות. החביקה והנשיקה שהיה בזמן יציאת מצרים. שזה למעשה כל העניין של מועדים. הפירוש של מועד זה הכוונה זמנים, מקדש ישראל והזמנים. המובן בזה הוא שהקדוש ברוך הוא ברא זמנים ש... הזמן הוא חלוי חפצה. כל זמן הוא חלוי חפצה. והמושג של העולם של איך נגיד את העולם שבחוץ, הגויים, הם לא נותנים שום חלוי חפצה, שום איכוס למציא של זמן. המציא של זמן אין לו שום איכוס. זאת אומרת, המציא הזה שנקרא זמן, עצם המציא של זמן לא משתנה את הגדרת חפצה שלו, אם זה פסח או שבועס או סוכס, או ינואר, פברואר או מרץ. זה רק שהזמן הולך, והזמן עצמו, המציא את עצמו שזה נקרא זמן, הוא עצמו אין לו חלוי חפצה של ינואר. רק בזמן מסוים, אז בחוץ יש לך חורף. בזמן מסוים, בחוץ יש לך קיץ. אבל הזמן עצמו הוא לא קר ולא חם. מבינים אותי? הזמן של חורף, הזמן הוא קר. הזמן מתגלגל. עכשיו, מתי שהגלגול מגיע לכאן, אז בחוץ הוא קר. בגלל שגם השמש מתגלגל. אבל זה שהשמש מתגלגל והזמן מתגלגל, זה שייך אחד לשני? הזמן, המציא שנקרא זמן. הזמן הוא קר או חם? בואו נדבר על מקום. הנה זה עוד דוגמה. כן? עכשיו, מקום שמחזיק כיסא. מקום שמחזיק שולחן. מקום שמחזיק בן אדם. השם חלס מוקוי. משתנה, אם יש בתוך כיסא או שולחן או בן אדם, זה אותו מקום, מה שאתה מכניס, אתה מכניס. אותו דבר, השם חלוי זמן. עצם המציא שנקרא זמן. בלי שנקרס לפילוסופי, מה זה זמן? אבל עצם המציא שנקרא זמן, האם אפשר לתת איזה הגדורה של זמן? אין שום קשר בין החלוי חפצה שנקרא זמן, המציא של זמן, עם מה שקורה בתוך הזמן. אין בזה שום קשר. הזמן עצמו לא מושפע מכל המקרים שקורים לנו בחוץ. אצל עם ישראל, אמונה שלנו שזה לא ככה. אלא הזמן עצמו, יש דבר שנקרא זמן חיינוסנו. עצם הזמן זה זמן חיינוסנו. עצם הזמן זה זמן שמחסנו. עצם הזמן זה זמן שמתנו תרסנו. כמו שאמרת לכם התוות של משה שפירו לגב במקום שנקרא ארץ ישראל. אמרת לכם התוות הזה? לא אמרת לכם? פה אמרתי את זה, נכון? שארץ ישראל, פשוט הוא ככה, שהמוקום של השולחן זה מקום של נגיד מטר על מטר. ארץ ישראל זה לא מקום של אבא יש פרסה, אבא יש פרסה. זה מוקום של בני ישראל. ממילא כתוב בגמרא, מתי שבני ישראל היו כמה מיליארדים, המקום יותר גדול. מתי שפחות, אז היה פחות המקום. למה? בגלל שזה לא מקום של מטרים, זה מקום של ישראל, ארץ ישראל. עצם המקום הוא מקום של ישראל. אותו דבר זמן, הזמן עצמו, הידלת בניסן עצמו, התזבון בניסן עצמו, החלס חפש של זמן, זה לא הכוונה שמתי שקורה תזבון בניסן, אז הגלגל הזה גם כן זה מזכיר לנו יציאת מצרים. אלא עצם הזמן הוא זמן חירוסנו. אמיתי? עכשיו, אם אנחנו באים לשאול, שאנחנו יודעים להגדיר את החלוס חפצה של זמן, שנקרא זמן חירוסנו, זמן מתן תורסנו, מהו החלוס חפצה של זמן של תשעה באב? מהו הזמן הזה? החלוס חפצה של זמן. אז בצד אחד, אנחנו אמרנו שזמן מיועד לפרוניוס. אבל זה קשה לנו מאוד להגיד שזה זמן של פרוניוס. זה קשה לנו מאוד להגיד שזה זמן של פרוניוס. שעצם החפצה של זמן, זמן של פרוניוס, בגלל שזה יהפוך לתפוס לשמחה. אז בוא נאמר שיחול שינוי בתוך הזמן. אולי, אני לא חקרתי את זה. לא חשבתי על זה. אבל מה שאני סובר הוא שעצם הזמן של תשע באוף, עצם החלס חפצה של זמן של תשעה באב זה זמן של זכרונות, זה זמן שאנחנו חיים, שבתא שמגיע יום הזה אחד שהוא קם בבוקר ושחל לשבט, אחד שקם בבוקר בחמישה בשבט, בעשר בטבס, בחמישה בטבס, מה שלא יהיה, כן? נעזוב את הסורים בטבס. אחד שקם בבוקר באלף תמוז, באלף שבט, באלף אוף, מה שלא יהיה. אז הוא חי את היום. הוא חי היום. אחד שקם בבוקר בתשעה באב, זה דומה למשל שאחד שקם בבוקר בראש השנה. ראש השנה זה נקרא יום הזיכרון. עצם החפץ של הזמן, מי שנמצא בראש השנה, בעצם הוא חובק עולם. הוא חי את השרש של העולם. זה התכונה של הזמן. היום, אנחנו לא חיים רק היום. היום אנחנו חיים זיכרונות. מה פה שאנחנו חיים זיכרונות? היום חי, היום יש הקדס יצחוק. זה היום תחילת מעשיך. היום זה יום של תחילת מעשיך. היום זה יום של שורש. היום הרס עולם. היום זה יום של עיבור עולם. מה פירוש עיבור עולם? שבתוך היום הזה מתומצת כל העולם. ממילא זה נקרא יום של דין, בגלל שזה יום שהקדוש ברוך הוא קובע את כל העולם. זה יום של זיכרון. מה פירוש זיכרון? זיכרון פירוש הוא שהאתמול והשלשום ולפני שלשום חי. זה פירוש זיכרון. אדם שחי עם זיכרון. עכשיו, אדם שחי בלי זיכרון, אדם שחי בלי זיכרון. איך נראה אדם בלי זיכרון? אדם נכנס לתוך הבית קודש הזה, הוא ייגש להגיד לאהרון, יגיד לו שלום עליכם, הוא לא זוכר. איך אתה יודע שזה בן אדם וזה ככה? אולי זה פסל, בגלל שאני כבר זוכר שאתמול ושלשום אני דיברתי עם אדם ככה, הוא ענה לי. הלכתי להכיר, הוא לא ענה לי. זה הכל זיכרון. אדם שיהיה בלי זיכרון, בלי שום זיכרון. אבל זה לא אדם בכלל. אתם איתי? עכשיו, זיכרון, זה מעצב את עצם המציאות שלנו. ראש השנה זה יום זיכרון פירושו, שזה יום שחובק את כל העולם כולו מהתחלה לסוף. ממילא אנחנו חיים, הקדוש ברוך הוא חי כביכול, העולם חי. עם הקדס יצחוק, שזה מה שמציל אותנו. בגלל שמתי שאתה לקח את העולם בכללות, אתה זוכר את הכל? אז פתאום עומד לפנינו הבריס אבויס. מבינים אותי? אנחנו לא מדברים עכשיו לראש השנה. נחזור לתשעה באב. תשעה באב זה זמן שאנחנו חיים זיכרונות. מה פירוש זיכרונות? אנחנו עכשיו היום שחיים עם בית המקדש. את החורבן בית המקדש. וזה לא רק שחיים את החורבן בית המקדש, חיים את המציאות של בית המקדש. והפוך, כיוון שאנחנו צריכים היום לחיות את בית המקדש, וזה יום, זה יום שיהפך לסוסן ושמחה, זה יום שחיים את בית המקדש, והנה בית המקדש לא איתנו, אז אנחנו בוכים. אבל זה יום שאנחנו חיים את הפעם. זה יום שאנחנו חיים את הפעם. ובשבוז הזה נקרא מועד אותו דבר כמו פסח ושבוז וסוכיס. בפסח אתה חי יציאת מצרים, בשבוז אתה חי מתן תורה, בתשעה באב אתה חי בית המקדש. היום אתה רואה את בית המקדש. אבל אין שום נפקימין אם אתה זוכר את בית המקדש. זאת אומרת, אם אתה חי עם השמחה שפעם היה בית המקדש, כמו פעם היה יציאת מצרים, או שאתה הפוך, אתה רואה את החיסרון של בית המקדש, זה היינו הך, אתה חי את בית המקדש. ולחיות בית המקדש, כמו שלחיות יציאת מצרים, זה מקשר אותנו ליציאת מצרים. אנחנו יוצאים לחירות עולם, אך מזה שאנחנו זוכרים את... וכמו ששבועס מקשר אותנו היום, שהיום יש לנו מתן תורה, תשעה באב זה יום שמחזיר לנו בית המקדש. הזיכרון של בית המקדש, השייכס לבייס המקדוש, הדבקות של בייס המקדוש, הגגום של בייס המקדוש, זה מקנה לנו בייס המקדוש. יצא שתשבוב זה היום שבו נבנה בייס המקדוש. לדוגמה זה זה שהאבן עזרא, שאני תמיד רגיל לומר אותו, אבן עזרא אומר שיש לאו לא יסחמוד, אומר אבן עזרא, הכפרי לא חומד בעס מלך, בגלל שלא ייתכן. דבר שאתה חומד בו, אתה יכול לחמוד דבר שיש לך שייכס איתו. היום הזה מחזיר לנו בייס המקדוש. זה מתבטא על ידי הגגויים, על ידי הבכי, על ידי הכל, אבל זה יום שאנחנו חיים בייס המקדוש. אני צריך לקצר בגלל שיש לי שתי דקות עוד לדבר. אני רק רוצה להגיד מילה אחת של הלוך ולמייסה בזה, בזה אני מסיים. פשוט אני מקצר את הדברים. אני רוצה להגיד לך מילה אחת. אני לא צריך לדבר לציבור שישב פה, בכלל זה ציבור שגדול לתאילה. אבל מה? אני אומר לכם מה לדבר לאחרים. אתם מביא שני מר. וזה, להגיד לכם מה לעשות, אני לא צריך להגיד לכם מה לעשות, בכלל שאתם יותר גדולים ממני. להגיד לכם מה לדבר לאחרים, גם כי לא צריך להגיד. אבל, זה לא, כבר לא משנה, זה כבר הגדר של כל אחד מיד בחברת. אני רוצה להגיד לכם דבר נפלא ודבר עמוק מאוד. תדעו לכם, שיש מועדים. המועדים הם השורש והמקור, משם אנחנו יונקים. אנחנו יונקים מפסח, משבועס, מסוקס, מראש השונה, מים כיפר. מה אנחנו יונקים מתשבוב? בדיוק, בדיוק, לפי אני הזדהיתי, אנחנו יונקים ככה. החורבן של זמננו, אם מותר לומר ככה, אני חושב שמותר. החורבן של זמננו, ויכול להיות שהיה חורבן של תמל, אני לא הייתי תמל, אני נמצא היום. אני יודע מה שקורה היום. מה שהיה אתמול אני לא יודע, פשוט לא הייתי. יכול להיות שאתמול היה אותו דבר. החורבן שלנו זה העובדה שיש מה שנקרא, אני קורא את זה בעברית, נורמות. יש נורמות. למשל, אדם קם בבוקר, אז הוא מתכנן את היום שלו. ומכיווגר, היה לו תכנון אחר שיום. לא רק הוא, גם התלמידים שלו. המרשו היה תכנון אחר שיום. הגויים לווילנה היה תכנון אחר שיום. אני לא מכיווגר, ואני לא מרשו, ואני לא גויים לווילנה. עכשיו, הרב רב שמלקה והפלויה היו להם סדר ללמוד. ואיך הם למדו? כמו שסיפרת לכם הרבה פעמים. למדו, 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 עד שנפלו. נו, רב שמלק הלך לחפש את אחיו, הוא ראה אותו נפל על הרצפה, אז הוא מסתכל. אם הוא נופל ככה על הפנים, נו, אתה צריך לישון. אם אתה נפל עם היד תחת הראש, היה לך כוח להרים את היד, להגן על הראש שלך, אז למה הכוח הזה יכולת עוד ללמוד קצת? אז הוא ראה שככה הוא שחרר תחת, עם היד תחת הראש, נותן לו ביטה. הוא אומר, ברודר, אחי, אם אתה תשן פה, מה תעשה בקבר? פשוט למדו ולמדו, למדו, למדו. לא 18 שעות רצופות, למדו, למדו ולמדו, למדו, למדו יום ולילה, עד שנפלו. נפלו, ישנו קצת ואחר כך כמה עוד. טוב, טוב, אני אגיד בין הזמנים, הנה יש פה חבר שלי, תלמד גם אתה ככה. מה התשובה בזה? תראה, משל העיתים הוא מחליף את הזמנים. פעם היה פעם, והיום זה היום. היום אנחנו גם כיהודים טובים, אבל יש נורמה. יש נורמה של זמן, יש נורמה של בין הזמנים, יש נורמה של יהודים של היום. יש נורמה. היום גם כי לומדים. היום לומדים פירושו שמגיעים לסדר בתשע, רשמית, ובאופן מעשית נגיד בתשע וחצי, ברבע לעשר, ברבע או עשר ברבע, או רבע או רבע לחן, עשר, לא משנה, הכל לפי העניין. לומדים קצת, שותים קצת, מדברים קצת, ומישהו מתמיד לומד קצת יותר, עד מגיעים לצהריים, בשעה אחת עשו כבר ללמוד, אחר כך בשעה של חצי או בארבע, אז יש עוד פעם היתר ללמוד. יש נורמה, ואתה לא יכול להיות משוגע. אתה לא יכול ללמוד פעם. תתאר לך שאני אגיד, אני אכנס לתוך הבית מדרש זה עם תרבוש. אז תגיד לי, פעם יהודים לבשו תרבוש, היום אני לא כמו יהודי של פעם. יש נורמה. מגיע בין הזמנים, אז יש נורמה. בין הזמנים נוסעים, מבטלים, עושים, קמים מאוחר, הולכים לישון מוקדם. יש נורמה. השקר הזה היום היום שבא לעקור את השקע הזה לתשבו, זה עצם החפצה של היום. תשבו מלמד אותנו שאנחנו לא יהודים של היום, אנחנו יהודים של פעם. וכמה שחסר לנו הפעם, כמה שחסר לנו הפעם, בשבילנו זה נהי ובכי ותמרורים. זה בדיוק מה שתשבו מלמד אותנו, וזה מועד לא פחות מכל מועד. כמו שפסח מלמד אותנו שאנחנו לא עם כמו כל העמים, אנחנו עם שיצאנו ממצרים היום. כמו ששבועס מלמד אותנו אנחנו עם של תורה, תשבו מלמד אותנו שאנחנו עם של פעם. אנחנו עם של פעם. הפעם, הצורה של היהודי הרגנלי, שזה יהודים בית המקדוש, שום דבר לא השתנה. בלי בית המקדוש, זה נהי בכי וסמרורים. זה בכי, וזה ישיבה על הרצפה. ותבינו טוב, ישיבה על הרצפה זה אבלוס. זה מוות. על מי אנחנו אבלים למעשה? על עצמנו. מי פה המת? מי מת? זה אני, אנחנו. אנחנו, בלי בית המקדוש, אנחנו מתים. והלימוד שצריך לצאת מתשבוב, בדיוק, הלימוד שצריך לצאת מתשבוב, הוא שכל התפיסה הזו, שהיום זה היום, זה תפיסה, לא תפיסה יהודית. איך באופן מעשי, אנחנו יכולים לחזור להתנועים? כמו שגם מהתנועים, אנחנו לא חוזרים להתנועים של פעם, עם כל העוצמה שלו, אבל כמה שאנחנו יכולים להיות שייך למושג שנקרא לקוינוס וברוקים ואור הכובר על ההור, אותו דבר בתשבו, ואנחנו צריכים לדעת להשתייך להזמן של בית המקדוש, ולדעת שזה פירוש יהודי. יהודי הוא גדר, אני השם לא ישניסי, ואתם ישראל לא קליסם. כביכול אין שום שני בקדוש ברוך הוא, אין שום שני בעם ישראל. הלכה למעשה בזה, כל אחד לפי התפיסה שלו. אבל עצם ההפקרות הזה, שזה מה שהורס אותנו יותר מהכל, שאסור להיות משוגע, לא להגזים, עכשיו זה ככה, מחר זה ככה, זה הסוגיה שתשבו עצמה בלמדנו. ואותו רגע שתשבו ולמד אותנו את זה, נחזור להתחלה מה שדיברנו, זו הנכונה. זו הנכונה. זה מה שקושה אותם מהפעם, וזה עצמו הנכונה. אותו רגע שנשרף בית המקדוש, והתפרסנו בבכי עצום, שבלי בית המקדוש אנחנו מתים, הנה, אם ככה אתה חי. אם אתה יכול לבכות את בית המקדוש, יש לך בית המקדוש ואתה חי. וזה הנכונה.